קטע מספר 21, כותב הרבש. אם האדם מונח תחת שליטה זו, כמו אומות העולם, נמצא שהוא בגלות. ואז הוא בבחינת עובדי עבודה זרה. ואז יש מקום לתפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לצאת מהגלות הזו. ואז שייך לומר, ועכשיו, היינו, לאחר שהוא בגלות והוא בבחינת עובדי עבודה זרה, שייך לומר, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. שפירושו, לעבוד עבודת הקדוש ברוך הוא, ולא לעבוד לשליטת עבודה זרה. וזה נקרא יציאת מצרים, שאז כל המעשים הם להקדוש ברוך הוא. ובשביל זה מייחסים את המצוות זכר ליציאת מצרים, שרק אז, לאחר שיוצאים מגלות מצרים, אפשר לקיים את המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעמים אחרים. כותב הרבש, מטעם שהאדם נברא מבחינת רצון לקבל לעצמו, והיות לזכות לתענוגים האמיתיים, צריכים לזכות מקודם לבחינת דבקות, הנקרא השתוות הצורה. היינו שיתאים את כוונתו שיהיה לשם שמיים, הנקרא להשפיע, שזהו מידתו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא משפיע. זהו נגד הטבע. נמצא שמונח בגלות, היינו תחת שליטת מלך מצרים. והיות שהגוף נקרא רצון לקבל, לכן אין עניין שהאדם יעבוד את השם בעל כורחו. כי בדבר הכרחי אין תענוג, רק חיי צער. ורק כך היא דרכה של תורה. היינו, הדרך עד שמגיעים לבחינת תורה לשמה. אז החיים הוא חיי צער, היות שהוא על דרך הכפייה.
עד שמגיעים מתוך כפייה לרצון.
23, רבש. האדם שלומד תורה, מסיבת שהוא מאמין בדברי חז"ל, שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. התבלין האלו נותנים לאדם להרגיש איך שהאדם מרוחק מהשם. נמצא שהתורה נתנה לאדם כלי, היינו חיסרון, שהאדם יבקש מהשם שיוציאו מהגלות, הנקראת גלות מצרים. כידוע, מצר ים פירושו צר עין. היינו שאין לו שום כוח להשפיע, אלא רק לקבל. והאדם, הגם שהוא רואה שאי אפשר להגיע לקרבת השם, מטרם שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, מכל מקום הוא רואה שאין שום מציאות שתהיה בידו יכולת להגיע לזה בלי עזרתו יתברך.
שוב.
23 שוב. 24. כותב הרבש. מהו כל כך גודל האיסור של אל תלחם לחם רע עין, שבגלל זה נשארו ישראל בגלות. כמו שאומר, ואם כשירדו ישראל למצרים לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות מצרים. היות שעניין גלות נקרא בזה שעם ישראל לא היו יכולים לעבוד בעל מנת להשפיע להשם, אלא רק לקבל לעצמו. וזה נקרא גלות מצרים, שלא יכלו לצאת משליטתם, אלא הרצון לקבל לעצמו היה שולט. לכן אומר הזוהר הקדוש, שאם בזמן שירדו בגלות מצרים, היו נזהרים שלא יוכלו, היינו שלא יהנו מזה שהמצרים נהנים, כלומר מירה עין, שהוא הרצון לקבל לעצמו, לא היו נכנסים תחת שליטתם בגלות. נמצא שגודל האיסור של רע עין הוא שהלחם שלו כולו בעל מנת לקבל, וזה גורם כל הפירוד מהקדושה, וזהו כל האיסור של אל תלחם לחם רע עין.
זאת אומרת שחשוב לנו מאוד לשים לב.
25.
כן.
כותב הרבש, האדם צריך לדעת שהירידות האלו ניתנו לו בכדי ללמוד מזה איך להעריך את מצב העלייה. רק בזמן הירידה אין אדם מסוגל ללמוד מזה משהו. אלא בזמן העלייה, אז יש לו מקום לעשות חשבון אמיתי, ולומר שזה שאני נמצא עכשיו בבחינת אמונה, זהו בא לי מצד השם. אחרת, אני תכף ירד למצב של אהבה עצמית. ואם לא עושה חשבון כזה, תכף זורקים אותו. ולתת תודה להשם על מה שקרב אותו. נמצא שאי אפשר להשיג הנאה אמיתית מהתקרבות השם, אם לא יודעים להעריך את זה. כנ"ל כיתרון האור מתוך החושך. נמצא שבכדי שהנבראים יקבלו את הטוב והעונג ושירגישו זה, היו מוכרחות להיות כל אלו הירידות הנקראות בחינת גלות. וזה מכונה שכינתה בגלותה, או שכינתה באפרה, שרק על ידי זה יהיה להאדם כלים להרגיש את הטוב ועונג.
טוב.
26. כותב הרבש, ישראל שגלו שכינה עמהם, שפירושו שאם האדם מגיע לידי ירידה, גם הרוחניות אצלו בבחינת ירידה. ולפי הכלל, מצווה גוררת מצווה, מדוע הוא בא לידי ירידה? תשובה, שמלמעלה נותנים לו ירידה, בכדי שהוא ירגיש שהוא נמצא בגלות, ושיבקש רחמים שיוציאו אותו מהגלות, שזה נקרא גאולה. ואי אפשר להיות גאולה אם אין שם גלות קודם.
זאת אומרת, אנחנו חייבים לעבור כל המצבי הגלות.
27. כותב הרבש, אי אפשר לצאת מגלות מצרים מטרם שנכנסים בגלות, שרק אז שייך לומר שיוצאים מהגלות. ולזה מספר לנו בעל האגדה, שאנחנו צריכים לדעת שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. היינו שהיו בגלות תחת שליטת עובדי עבודה זרה. ורק אז קרב הקדוש ברוך הוא את אבותינו. מה שאם כן, אם לא היו מרגישים שהם מונחים תחת שליטת עובדי עבודה זרה, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא קרב אותם. שרק בזמן שהאדם מרוחק מהקדוש ברוך הוא, שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו. כי תמיד צריך להיות ההיעדר קודם להוויה. שעניין היעדר הוא הכלי, וההוויה הוא האור הממלא את ההיעדר והחושך.
שוב.
28. רבש, אי אפשר לצאת מהגלות מטרם שנמצאים בגלות. וזה ידוע שהתורה הקדושה היא נצחית ונוהגת בכל דור ודור. וכמו כן אנו אומרים בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לכן צריכים לדעת את עניין הגלות אשר בו אנו נמצאים. וכל דור ודור צריך לצאת מהגלות המר הזה. מהו?
זאת אומרת, בכל מצב ומצב.
29. רבש כותב. כתוב, וזכרת כי עבד היית במצרים. ומי אומר שלהיות עבד הוא כל כך רע? הלא יש אנשים שרוצים להיות עבד. כנ"ל שהעבד אמר, אהבתי את אדוני. אלא כנ"ל שעניין גלות הוא לפי שיעור היסורים והמכאובים שמרגישים בהגלות. ובשיעור זה יכולים לקבל שמחה מהגלות. וזהו כמו אור וכלי. כלומר, שהיסורים שסובלים מאיזה דבר, הוא הכלי שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהיסורים.
פיתי 23.
אז כותרת קליפת מצרים, קטע מספר 30, כותב הרבש. קליפת מצרים היא קליפה כללית, ששם נפלו ניצוצין דקדושה. שעם ישראל שהיה במצרים, היו צריכים לתקן אותם. ואז צריך להיות מקודם כאב ומכאוב, בזה שהם לא יכולים לצאת משליטתם. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם.
זאת אומרת, קליפת מצרים יש לה תפקיד מאוד חשוב.
31, כותב הרבש. קליפת מצרים הייתה שכל אחד יכול לעשות מעשים רק בכדי לקבל תמורתו.
שהם מתגלה אליהם שהם באמת, כמה שחשבו שהם עושים משהו על מנת להשפיע, עכשיו מתגלה להם שהכל זה היה על מנת לקבל.
אבל בלי תמורה, היינו רק להשפיע, הוא אינו נותן רשות לעשות שום פעולה. זה נקרא שמצרים היא בבחינת מיצר לבחינת ישראל.
כן. זאת אומרת, שכמה שאדם משתדל להיות מחובר לאחרים.
32, כותב הרבש. אמרו חז"ל, כל המצר לישראל נעשה ראש. פירוש, מי שיכול לשלוט על בחינת ישראל, רק מי שהוא בבחינת ראש, והוא שולט, אז הוא מצר לבחינת ישראל, שלא נותן לעבוד עבור השם, שנקרא לעסוק בחסד, אלא רק בתועלת עצמו, שזה נקרא קליפת מצרים.
זאת אומרת, כנגד כל ההפרעות מה שיש לנו בכלל.
33, כותב בעל הסולם. מטרם שראו את המצב שבו הם נמצאים ברשות הקליפות, וכואב להם ומפחדים שלא יישארו שם לעולמים, אז אין שום צורך שהשם יעזור להם מכלי קבלה. אם לא מרגישים את ההזק והחיסרון שיש בזה, שזהו כל המפריע מלהידבק בהשם. כי אחרת, אדם מחשיב יותר את העבודה בבחינת ידיעה וקבלה. מה שאין כן, בחינת אמונה, נחשב לבחינת שופלות. ובוחרים יותר בידיעה וקבלה. כי כך מחייב שכל החיצון של האדם. ולכן הוכן להם הגלות, שירגישו שאין להם שום התקדמות בהתקרבות להשם, כל עבודתם נשקע בתוך קליפת מצרים. ואז ראו שאין להם שום ברירה, אלא הם מוכרחים לקבל על עצמם עבודה של שפלות, שהוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, ולהשתוקק לבחינת השפעה. אחרת הם מרגישים שהם נמצאים ברשות הסיטרא אחרא.
הלאה.
34. כותרת עבד ומצרי. כותב הרבש. ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויר כי אין איש.
זאת אומרת, זה המשה שהוא התחנך.
ובדרך עבודה יש לפרש. דווקא בזמן שיש להאדם בחינת משה, הנקרא בחינת תורה, הוא יכול לראות איך איש מצרי, היינו הרצון לקבל לעצמו, הוא אומר שהוא נקרא איש. ועם הכוח הזה, הנקרא בחינת תורה, הוא רואה שמכה את איש עברי. היינו, שאצל עברי, איש נקרא דווקא שאינו עושה מעשה בהמה. כלומר, שאיש נקרא שאין הוא משתמש עם הרצונות של בהמות. וזה שכתוב, ויר כי אין איש. היינו, שאף פעם לא תצא ממנו איש מכוח עצמו. וזהו מטעם שיש להאדם בחינת משה, שהוא בחינת ראיה מהמנה, שהוא בחינת רואה את האמונה לכלל ישראל. הכוח הזה מעורר את האדם לראות את האמת, שאף פעם האדם לא ישיג בחינת איש מכוח עצמו. וזה שכתוב, ויר כי אין איש. זה גורם לו שיבקש מהשם שייתן לו בחינת אמונה בהשם. ועל ידי זה הוא יבוא לידי דבקות בהשם.
זה מה שקורה לנו.
35. כותב הרבש. המצרים היו מבזים את המאכלים של העברים. כי העברים, כל הלחם, היינו המזונות, היו בעל מנת להשפיע. ואצל המצרים, כל הלחם הוא בבחינת רעין, שהוא לקבל. וכששמעו שהלחם עברים הוא להשפיע, דבר של להשפיע הוא מאוס ובזוי. כי בזמן שצריכים לעשות בעל מנת להשפיע ולא לקבל לתועלת עצמו, עבודה זו בזויה אצלם, ולא מרגישים בזה שום טעם. לכן, בזמן שהמצרים היו רק שומעים שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, הם באים לידי הרגשה שהם צריכים להשפיל את עצמם. היינו, שכל הדעת שלהם, שהיא מחייבת שהאדם צריך לדאוג לתועלת עצמו, ומה שאינו יצמח מזה משהו לתועלת עצמו, זה אין הם מסוגלים לעשות. לכן הגוף, בזמן שהוא נמצא תחת שליטת המצרים, בזמן שהוא שומע אפילו רק רמז קל שצריכים לעשות להשפיע, תכף הגוף מבזה את עבודה זו, והוא טוען שהוא עדיין בשכל המלא שלו, ולא יכנע לאכול לחם של עברים, שאצלו הלחם הזה לחם תועבה, משום שהלחם הזה הוא נגד הדעת.
טוב, מה אנחנו נעשה עכשיו?